רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. היי, זה יובל. אני מקליט את הפרק הזה כמה ימים אחרי שאלפים רבים של מאזינים הכתירו את עושים טכנולוגיה כפודקאסט השנה בתחום ההייטק והטכנולוגיה במשאל שערך אתר האינטרנט גיק טיים. אז עוד לפני שהפרק מתחיל, אני מבקש לומר לכם תודה. תודה על ההזנה, תודה על ההערות והמשוב החם, תודה על כך שאתם מספרים לחברים שלכם על הפודקאסט הזה. אנחנו רואים את זה, העובדה הזו באה לידי ביטוי במספרים ההולכים והגדלים של המאזינים שנחשפים למה שאנחנו עושים כאן. מדי שבוע אנחנו משקיעים שעות ארוכות במחשבה, בתחקיר, כתיבה, הקלטה ועריכה של עושים טכנולוגיה, ולכן אני מנצל את ההזדמנות החגיגית הזאת והמאוד מאוד משמחת כדי להזמין אתכם לפרסם כאן בעושים טכנולוגיה או בכל פודקאסט אחר ברשת עושים היסטוריה. זה האופן שבו הרשת מממנת את עצמה, זו הדרך שבה אתם יכולים לעזור לנו להמשיך ולהפיק את התוכן שאתם נהנים ממנו. כנסו לאתר, עושים היסטוריה, השאירו פרטים, אנחנו כבר ניצור איתכם קשר. בכל אופן, שוב תודה רבה לכולכם על הבעת האמון והבחירה בעושים טכנולוגיה, זו בחירה שחיממה לי את הלב מאוד. ועכשיו, הנה הפרק הראשון של השנה החדשה בעשור החדש. האזנה נעימה.
איך עובד מחשב? איך כדאי לבקש מהבוס העלאה בשכר? איך ללמוד 500 מילים בערבית בקלות? את התשובות לכל השאלות האלה תמצאו בקמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. קטלוג עשיר של קורסים איכותיים לקידום קריירה, לקרדיט אקדמי ולהעשרה כללית, והכל פתוח בחינם. חפשו קמפוס IL בגוגל או חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם את המאסטרי. ותיהנו מהמרצים הטובים בארץ שעוזבים את כיתות הלימוד ומגיעים עד אליכם.
אם הייתי נותן לכם לקרוא טקסט שנכתב 400 שנה לפני הספירה, לא הייתם מצליחים לקרוא אותו. לא בגלל שאתם לא יודעים יוונית עתיקה, אלא בגלל שבין האותיות השונות לא היו רווחים, לא היו בכלל סימני פיסוק. הסיבה לכך היא די טריוויאלית, סימני הפיסוק הופיעו לראשונה רק במאה השלישית לפני הספירה. עד אז ציפו מהקוראים שהם ידעו להפריד בעצמם בין האותיות והמילים, על אף שהם נכתבו בצמידות האחת לשנייה. ציפו מהקוראים גם לדעת מתי נגמרת טענה ומתחילה טענה חדשה, מתי צריך לקחת אוויר בשביל להתחיל פסקה חדשה. הוצגה בפניכם פלחתה של אותיות ועכשיו תשברו את הראש. במילים אחרות, קריאה לפני 2500 שנה הייתה עניין מציק, מעייף וממש לא פשוט. אבל במאה השלישית לפני הספירה, ספרן בשם אריסטופנס הציג שיטה חדשה לכתוב טקסטים באמצעות הוספת נקודה. זו לא נקודה מהסוג שאנחנו מכירים, אלא נקודה שהופיעה בתחתית המילה, באמצע שלה או בראשה. והנקודות האלו היו אמורות לשמש כרמזים לקוראים ביחס לאורך ההפסקה שצריך להכניס בין המילים. הפסקה קצרה, הפסקה בינונית, והפסקה ארוכה. חלפו כמה מאות שנים נוספות עד שהניקוד, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, התייצב. הנקודה, הפסיק והנקודותיים. מאוחר יותר, בתקופת ימי הביניים, נוספו גם סימן הקריאה וסימן השאלה. אבל במרץ 1962, עיתונאי אחד שהפך לאיש פרסום, מרטין ספקטר, שבנוסף לכל כישרונותיו היה חובב של טיפוגרפיה, הוא החליט להכניס למועדון הסגור, הקשיח והקשוח של סימני הפיסוק, סימן פיסוק נוסף. הוא קרא לו אינטרובנק. האינטרובנג הוא שילוב של שני סימני פיסוק מוכרים. סימן השאלה וסימן הקריאה. גם השם אינטרובנג הוא שילוב של שני מושגים. הראשון, אינטרו, מהמילה חקירה או שאלה, זה החלק שמתייחס לסימן השאלה, והשני, בנק, שמתייחס לסלנג שבו השתמשו משכתבים ואפילו מתכנתים כאשר הם התייחסו לסימן קריאה. הם לא אמרו exclamation point, הם פשוט אמרו בנק. גם מבחינה גרפית, האינטרובנג הוא שילוב של שני הסימנים. דמיינו את הגוף של סימן השאלה שבמרכזו מופיע הקו של סימן הקריאה. מה שמחבר את שני הסימנים האלו היא הנקודה, שהרי גם בסימן הקריאה וגם בסימן השאלה מופיע בתחתית נקודה. כך נוצר סמל חדש, סימן קריאה בתוך סימן שאלה, שמתחתם נקודה אחת. אינטרובנק. אם תפתחו את מעבד התמלילים וורד ותבחרו בפונט Wingdings 2 ואז תלחצו על הטילדה, המקש שמופיע משמאל לספרה אחת במקלדת שלכם, תראו מולכם את האינטרובנג. ספקטר הסביר שבאינטרובנג ניתן להשתמש בעת הצגת שאלות רטוריות. למשל, במקום לכתוב מה? סימן שאלה. המכונית נוהגת את עצמה? סימן שאלה. יהיה אפשר לכתוב, מה? אינטרובנג. המכונית נוהגת את עצמה? אינטרובנג. האינטרובנג יבהיר לקורא שמדובר בקריאת התפעלות נוכח המציאות, אבל כזו שמקופלת בתוכה תדהמה שגובלת בחוסר אמונה. כדי שסימן פיסוק חדש יצליח, צריך להשתמש בו, ומהבחינה הזו ההצלחה של האינטרובנג הייתה מוגבלת. בלשון המתה. מאמר שהביע התלהבות מהסימן החדש פורסם בעיתוי מחורבן ב-1 באפריל 1962, ולכן רבים חשבו שמדובר בבדיחה. חברה שפיתחה פונטים חדשים עיצבה פונט חדש שבו הופיע האינטרובנג, אבל זה היה הפונט האחרון שהחברה עיצבה לפני שהיא נסגרה. ב-1968, יצרנית מכונות הכתיבה רמינגטון הודיעה שהיא משיקה מכונת כתיבה חדשה שבה אפשר לרכוש פטיש נוסף שעליו התו המיוחד. אבל הרכישה של האקסטרה פטיש עלתה אקסטרה כסף, ולכן מעטים עשו זאת. אבל למה אני מספר את כל זה? בפרק הקודם של עושים טכנולוגיה, סיכמתי את העשור האחרון באמצעות סיפוריהן של שלוש שערוריות טכנולוגיות מקסימות. סיימתי אותו עם המשפט הבא. החלטתי להזכיר לכולנו שלוש שערוריות עסיסיות, כיוון שאני מציע לכם, לכולנו, לבחון את הטכנולוגיות שסביבנו עם קצת מלח. העובדה שזה חדש לא אומר שזה טוב, העובדה שזה מהפכני לא אומר שזה עובד, והעובדה שזה מעוצב לא אומר שאנחנו באמת צריכים את זה. המשפט הזה הדהד לי בראש במשך ימים ארוכים. הוא דחף אותי לחשוב על העשור הבא בעולם הטכנולוגיה, ובהדרגה הבנתי שחשוב שנהפוך אותו, כולנו, לעשור של האינטרובנק. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, ובפרק הזה אני מתכוון לעשות משהו שונה. הפעם לא אתמקד בסיפורה של טכנולוגיה אחת, שירות או חברה. הפעם אני רוצה לחלוק איתכם מחשבה, להציג בפניכם דרך שונה להבין טכנולוגיות, דרך שונה לחשוב על האופן שבו הן משפיעות עלינו ומשנות אותן. זהו פרק בשלוש מערכות, שעוסק בסוג החומרים, המחשבות והתופעות שבהן אני מתעניין כסוציולוג שחוקר את השפעות הטכנולוגיה על החברה. אם אצליח במשימה שלי, אתם תתחילו לחשוב על טכנולוגיות חדשות וטכנולוגיות בכלל, לא בצורה של סימן קריאה, אלא בצורה של אינטרובנג. מיד מתחילים. מערכה ראשונה, סימן קריאה. טכנולוגיה חדשה מגיעה לעולם בצורה של סימן קריאה. אני אומר את זה לא בביקורת, אני אומר את זה כעובדה. היא מגיעה לעולם כסימן קריאה מעצם העובדה שעד לפני רגע היא לא הייתה ופתאום היא כאן. לפני רגע, ממש לפני רגע, זה לא היה. ופתאום מעלים את האפליקציה לאפ סטור, מרימים את האתר, משיקים את המוצר, ואז... היא כאן. תרועת החצוצרות שאתם שומעים היא לא רק עניין סמלי, לעתים היא עניין כמעט ממשי. היזמים מתראיינים, מזמינים את העיתונאים למסיבות השקה או למסיבות עיתונאים. הכתבות מתפרסמות, הביקורות מהללות, ובכל מקום מסבירים לנו שהטכנולוגיה הזו פותרת בעיה, ולכל הפחות היא תהפוך את החיים שלנו לקלים יותר. אם עד לפני רגע החוט של האוזניות התבלגן לנו בתיק, ואז נקרא, אנחנו עכשיו משיקים אוזניות אלחוטיות. אין צורך בחוטים, שום דבר לא נקרא. תוקעים שני כפתורים קטנים בתוך האוזניים ונפטרה הבעיה. החיים שלכם יהפכו לקלים ופשוטים יותר. סימן קריאה, סימן קריאה. במהלך הזמן, לסימני הקריאה האלו יש נטייה להתחזק או להיחלש. לדוגמה, כאשר גוגל השיקה את הרשת החברתית שלה, אורקוט, ואז גוגל באז, ואז גוגל פלוס, לגוגל היו הרבה ניסיונות בתחום, היא השיקה אותם עם הרבה סימני קריאה. אבל בהדרגה, סימני הקריאה האלה פשוט לא שכנעו. הרשתות החברתיות האלו לא תפסו, וכמו ארמון חול שנשטף על ידי הגלים, הן הלכו ונעלמו, התמסמסו והתפיידו. אבל לפעמים ההפך קורה. לפעמים מגיע פתרון טכנולוגי חדש לעולם, ואנחנו שואלים את עצמנו, ריבונו של פתח תקווה, איך הסתדרנו בלעדיו? הדוגמאות לך אכן כמובן רבות. איך הסתדרנו לפני Waze? אנחנו כמובן יודעים איך הסתדרנו, אבל זה היה ממש פחות מוצלח. איך הסתדרנו לפני יוטיוב? איך הסתדרנו לפני וואטסאפ? לפני ספוטיפיי? אלוהים אדירים, איך הסתדרנו לפני כיפת ברזל? כיפת ברזל היא דוגמה טובה. אני זוכר את הפעמים הראשונות שבהן הופעלה מערכת כיפת ברזל, ומצלמות הטלוויזיה תפסו בזמן אמת את הטיל המיירט, כשהוא מאיץ לכיוון הרקטות שנורו לכיוון ישראל, משנה כיוון באוויר ואז... מתפוצץ. זו הייתה תחושה... נשגבת. ההישג ההנדסי שכרוך בפתרון הזה נוגע במדע בדיוני, והנה הוא פה. לפנינו, עובד, מול העיניים שלנו. וזו בדיוק הנקודה. טכנולוגיה טובה היא טכנולוגיה שמייצרת בתוכנו תחושה חזקה של סימן קריאה. בפעם הראשונה שהשתמשתי בגוגל בסוף שנות ה-90, קיבלתי לתוך הבטן סימן קריאה. כל מנועי החיפוש האחרים באותה התקופה היו פשוט מחורבנים, ופתאום מצאת, באמצעות גוגל, פתאום מצאת דברים. משתמשי הג'ימל הראשונים הסתובבו בעולם כשמעל הראש שלהם התנוסס סימן קריאה. תיבת דואר אלקטרוני שנותנת שטח אחסון של ג'יגה? בחינם? באותה התקופה אם קיבלת 10 מגה בחינם הרגשת בר מזל, אז ג'יגה? סימן קריאה, סימן קריאה. כאשר סטיב ג'ובס הציג בפעם הראשונה את האייפון, קראו לו בעיתונות ג'יסס פון. ביולי 2007 ראיינתי את רוקו פלמו, כתב השבועון הקתולי הבינלאומי The Tablet שמופיע בלונדון. פלמו, שסיקר את הוותיקן וכתב על נושאי דת גם בעיתונים, דוגמת הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט וסן פרנסיסקו כרוניקל, אמר לי שהוא עבר חוויה דתית כאשר החליט להשתמש במקינטוש. ישו הוא המשיח של הלואו-טק, המשיח של פעם. אפל, לעומת זאת, היא צועדת עם הזמן ומסתכלת אל עבר העתיד. היא שומרת על חדשנות, היא מספקת חוויה, הוא אמר לי. רק חסר שהיה מוסיף, אפל מספקת סימני קריאה. בעיניי זו נקודה חשובה. כמו במקרה של כיפת ברזל, כך גם במקרה של גוגל, ספוטיפיי או האייפון, הטכנולוגיה מציגה את עצמה כסימן קריאה בגלל ההישג ההנדסי שמקופל בתוכה. אתה לא יכול שלא להתפעל מפשטות הפעולה, המהירות, האלגנטיות, הדיוק. העשור הבא צפוי להיות עמוס בסימני קריאה מהסוג הזה. כאשר מכוניות אוטונומיות יתחילו לנסוע בכבישים, כאשר הדור החמישי של הסלולר יהפוך את האינטרנט של הדברים לעניין בנאלי, כאשר ניפטר משטרות כסף לטובת כסף דיגיטלי, כאשר רובוטים יסתובבו בינינו ובאמצעות טכנולוגיית קריספר לעריכה ותיקון גנים נוכל למחוק מחלות, כאשר מדפסות תלת מימד יבשילו, כאשר כל הפוטנציאל הזה יתממש, אנחנו נסתובב בעולם עמוס בסימני קריאה טכנולוגיים. סימני קריאה זה יופי. סימני קריאה נותנים לך ביטחון. הם נותנים לך תחושה חמימה שאתה יודע מה קורה סביבך. אבל הנה הטענה שלי. סימני קריאה הם רק השכבה החיצונית של הטכנולוגיה. בתוך כל טכנולוגיה מקננים להם בשקט סימני שאלה. ולעיתים אנחנו מבחינים בהם רק כאשר זה כבר מאוחר מדי. מערכה שנייה, סימן שאלה. סימני הקריאה הטכנולוגיים וסימני השאלה הטכנולוגיים שונים באופן מהותי. סימני הקריאה עוסקים בהנדסה, בעוד שסימני השאלה עוסקים בחברה. סימני הקריאה עוסקים בנראה, סימני השאלה בסמוי. סימני הקריאה עוסקים בהווה, סימני השאלה עוסקים בעתיד. סימני הקריאה הם אופטימיים ובטוחים בעצמם, בעוד שסימני השאלה הם חסרי ביטחון, הם מפיצים ניחוח פסימי סביבם. הנה דוגמה שמעטים חושבים עליה באופן רציני. גוגל. לא, אני לא טוען שאתם לא חושבים על גוגל באופן רציני, אחרי הכל כולנו, ממש כולנו, משתמשים בגוגל כמה פעמים ביום, כמעט כל יום. אם יש סימן קריאה מובהק בעולם הטכנולוגיה, הרי שהוא גוגל. בכל זאת, יישארו איתי עוד רגע אחד. כבני אדם, אנחנו מייצרים אמונות במהירות, והאמונות האלו משפיעות על שורה ארוכה של החלטות שאנחנו מקבלים בתחומי הכלכלה, הבריאות, החינוך ועוד. אבל יש לנו מעט מאוד מידע כיצד איסוף המידע ברשת משפיע על התהליך הזה, ועוד פחות מידע סביב השאלה כיצד סדר התוצאות בגוגל משפיע על האמונות שלה. אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מחפשים משהו בגוגל, כ-90% מכלל ההקלקות מתרכזות בעמוד התוצאות הראשון. אבל האם סדר התוצאות בתוך העמוד הראשון, האם הוא משפיע על עיצוב האמונות שלנו? שני חוקרים אמריקאים בדקו את השאלה הזו. הם נתנו לנסיינים אמריקאים לחפש בגוגל מידע על שני פוליטיקאים אוסטרליים, טוני אבוט וג'וליה ג'יליארד, שהתמודדו על תפקיד ראש ממשלת אוסטרליה בשנת 2010. הם בחרו בשני אוסטרלים כדי להיות בטוחים שלנסיינים שלהם אין שום עמדה מוקדמת סביב הפוליטיקאים האלו, שהרי מה להם ולפוליטיקאים אוסטרליים. מה שהנסיינים לא ידעו, זה שהחוקרים סידרו מראש את סדר תוצאות החיפוש במנוע החיפוש שבו הנסיינים השתמשו. קבוצה אחת צפתה בתוצאות שבראשן היו קישורים לאתרי אינטרנט עם מידע חיובי על אבוט, ורק בהמשך הופיעו קישורים למידע חיובי על ג'יליארד. אצל הקבוצה השנייה זה היה בדיוק הפוך. בראש הרשימה הוצגו קישורים למידע חיובי על ג'יליארד, ורק בהמשך הרשימה קישורים למידע חיובי על אבוט. עכשיו, צריך להדגיש, שתי הקבוצות ראו את אותם הקישורים ממש, שהובילו למידע חיובי, והתוצאות האלה כולן הופיעו בעמוד תוצאות החיפוש הראשון בגוגל. הסדר היה שונה. החוקרים סברו שסדר התוצאות השונה יגרום להטייה של 2-3% בכל הנוגע להחלטה למי להצביע. אבל מה שהם מצאו בפועל הדהים אותם. עמדת הנסיינים הוטטה בשיעור של 48.4% לכיוון המועמד שהמידע החיובי עליו הופיע בראש רשימת תוצאות החיפוש. ב-75% מהנסיינים כלל לא הבחינו בסיבה להטייה, כלומר הם בכלל לא הבינו שסדר התוצאות השפיע עליהם בצורה כזו. החוקרים ביצעו מחקרים נוספים על אוכלוסיות שונות, במדינות שונות, בשיטות שונות. בכל פעם מחדש הם הצליחו להטות בצורה דרמטית שהסתכמה בעשרות אחוזים את החלטת הנסיינים למי להצביע. וזאת רק באמצעות סידור שונה של תוצאות החיפוש בעמוד התוצאות הראשון. הפרופסור לפסיכולוגיה מאוניברסיטת ברקלי, סלסטה קיד, שעוסקת גם היא בשאלה כיצד איסוף מידע משפיע על האמונות שלנו, סיכמה את העמדה שלה באופן הבא.
אין דבר כזה פלטפורמה טכנולוגית ניטרלית. לא פייסבוק, לא גוגל, לא אף אחת אחרת. כאשר אתה מעצב טכנולוגיה שמעבירה מידע לאנשים, היא מונעת על ידי אלגוריתמים שלכל הפחות בוחרים באיזה סדר להציג את המידע. ואנחנו יודעים, ממאה שנות מחקר בתחום הפסיכולוגיה, שהסדר של המידע יכול להשפיע בצורה דרמטית על האמונות של האנשים. אלגוריתמים שמציגים בפנינו מידע מעצבים את האמונות שלנו ומשנים את ההתנהגות שלנו.
כאשר גוגל הגיע לעולם, היא הציגה את עצמה כסימן קריאה. באמצעותי, היא אמרה לנו, באמצעותי תוכלו למצוא את המידע שאתם מחפשים. היא צדקה, אבל היא לא הציגה את סימן השאלה שתמון עמוק בתוך דרך פעולתה. מהן ההשלכות התרבותיות, הכלכליות, הפוליטיות והחברתיות שינבעו ממציאות שבה מיליארדי בני אדם השתמשו באלגוריתמים שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הם עובדים, שיסדרו עבורנו את המידע? האם ייתכן שהיינו עיוורים לעובדה שסידור שונה של 10 תוצאות חיפוש בעמוד התוצאות הראשון של גוגל יכול להטות בחירות? עכשיו, בחירות זה לא עניין של מה בכך. חישבו על מצב שבו הילרי קלינטון הייתה נשיאת ארצות הברית במקום דונלד טראמפ. הרי ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין. האם אנחנו מסוגלים להכיל עולם שבו 2-3 תוצאות חיפוש שממוקמות במקום הזה ולא במקום האחר, הן יכולות להשפיע על כמה מאות אלפי אנשים שיצביעו כך ולא אחרת, ואז ישפיעו על מסלול ההיסטוריה של כדור הארץ כולו? עכשיו, ייצרו לרגע ובחנו את כל הטכנולוגיות שבהן אתם משתמשים. נניח פייסבוק, יוטיוב, ספוטיפיי, נטפליקס, טוויטר, טינדר. כל הטכנולוגיות האלו ועוד מאות נוספות כולן מבוססות על אותו עיקרון ממש. הן מדרגות את כלל המידע שיש ביניהן, מסדרות אותו ברשימה ואז מציגות אותו בפנינו. הטכנולוגיות האלו לא המציאו את הרעיון של הדירוג. אחרי הכל, כל תחרות ספורט היא תחרות שבה אנחנו מדרגים את המנצחים והמפסידים. אבל מהרגע שהן הפכו לדומיננטיות, התחלנו לדרג כל דבר מבלי לתת לעצמנו דין וחשבון בנוגע להשלכות. כולנו משתמשים ביוטיוב, אבל מעטים שואלים כיצד סדר התוצאות שיוטיוב מציגה בפניי משפיע על המחשבות שלי, האמונות שלי, ההחלטות והפעולות שלי. כאשר נטפליקס מציגה בפניי המלצה לסדרה ואני צופה בה, האם אני צופה בה כיוון שההמלצה התבססה על העדפות שלי, או שמה אני צופה בה בגלל העדפות של נטפליקס עצמה? האם הטכנולוגיות שסביבנו עובדות עבורנו, או שמה אנחנו עובדים עבורן? ובכן, במערכה השלישית, אחרי הפסקת פרסומות קצרה, אנסה לענות על השאלה הזאת. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה וחדשנות. הפעם בפינה אני רוצה לדבר על רובוט שהתחיל לעבוד במשטרת בוסטון בארצות הברית. כל האינטרנט נדהם כאשר חברת בוסטון דינמיקס פרסמה סרטונים של הרובוטים שלה בתנועה. יש לה מגוון די רחב של רובוטים שהמפורסם ביניהם הוא רובוט בצורת אדם שקוראים לו אטלס. אטלס יודע ללכת, יודע לרוץ, ואפילו יודע לעשות סלטה לאחור, וכל זה בלי שהוא ימעוד, בלי שהוא ייפול, ונראה שכאילו הדבר נעשה מאוד בקלות. רובוט אחר, ועליו אני רוצה להרחיב, הוא הרובוט בצורת כלב. כמו שאתם שומעים, נראה כמו כלב, למעט הראש, אין לו ראש וזנב, ארבע רגליים, וגם הוא יודע לרוץ, יודע ללכת, וגם הוא יודע לעשות פליפ פלופ לאחור, מה שאני לא יודע לעשות. שלב הבא, בוסטון דינמיקס פרסמה סרטונים של אותו רובוט, כאשר הם שיפרו אותו ופשוט מאוד הוסיפו לו זרוע מכנית בחלקו העליון, ועם הזרוע המכנית הוא יודע לעשות פעולות נוספות. לדוגמה, הוא יודע למזוג מים מכוס, הוא יודע לתפוס בקבוקים, יש לו אחיזה, יעשו לו יד כזאת שיכולה לתפוס, ולמעשה הדבר הכי קריפי, הוא יודע לפתוח דלת. אחד הסרטונים רואים שני רובוטים שהולכים שם במשרד, ופשוט מאוד הרובוט הראשון, כלב ג'נטלמני, פותח את הדלת עבור הרובוט השני שנכנס פנימה. קריפי לחלוטין. באה יחידת החבלנים של משטרת בוסטון והחליטה פשוט מאוד לזכור את הרובוט למספר חודשים, על מנת לבחון את היכולות שלו וכיצד הוא יכול להשתלב במערך. הרובוט מיועד להצטרף למחלקת החבלה שכבר קיימת, ולהצטרף לרובוט נוסף שקיים שם, מה שהרבה אנשים מכירים, הרובוט חבלה, הוא נראה כמו טנק. הרובוט כלב יוכל לעשות הרבה משימות במקום להכניס חבלנים לזירה המסוכנת. הוא יודע לפתוח דלתות, כאמור דיברנו, הוא יודע להיכנס לחדרים, הוא ידע לנטרל פצצות, הוא למעשה גם ידע לאיים על חשודים. הרובוט עצמו עליו התקינו מצלמות אשר מרחוק הבקרה יכולה לזהות ולראות מה שהרובוט רואה בעצמו, ולמעשה אין שום סיבה בעתיד שלרובוט הזה לא יוכלו לחמש אותו ושהוא יוכל להחזיק נשק ופשוט מאוד לאיים על סכנה או אפילו לראות. שנייה לפני שאתם מתחילים לפחד ולספר לי סיפורים על סקיינט משליחות קטלנית ולקרוא לשוורצנגר שיציל אתכם, שתדעו שאתם לא לבד. האמריקן סיבל ליברטיז יוניון, האיגוד האמריקאי לזכויות האזרח בארצות הברית, ביקש להקים ועדת חקירה אשר תבחן את ההשפעות של הטמעת הטכנולוגיה שכזאת בקרב אזרחים. שילוב של רובוטים שכאלה עם בינה מלאכותית שפועלים עצמאית בקרב סביבה אזרחית הוא לא דבר של מה בכך, וצריך לבדוק את הנושא לא רק בצד הטכני, כי הצד הטכני כבר אנחנו רואים שהוא אפשרי, אלא בצד המוסרי, בצד החברתי, לדעת כיצד רובוט כזה ידע להשתלב בסביבה כעזר ולא כפגיעה בסביבה. אז למרות ההתנגדות, הרובוט נכנס לשימוש במשטרה בבוסטון בארצות הברית, ולדעתי זה נראה שזוהי התחלתה של ידידות נפלאה.
רינת רוס הייתה נערה שחזרה לביתה אחרי שהיא נפרדה מחבר שהקפיץ אותה מהעבודה הביתה. היא לא חזרה הביתה ובעצם אז התחילו החיפושים אחריה. היא נמצאה לבסוף במרחק לא גדול מהבית שלה, מתחת לשיח, כשהיא ללא רוח חיים, ועל הגוף שלה סימני התעללות קשים. אחד הדברים שהם הכי קשים לחוקר הזירה זה בעצם חוסר הוודאות לגבי היכולת שלך לשפוך אור על העבירה. אתה דוגם במקומות מסוימים, אתה עושה פעולות מסוימות בזירה, אבל הפידבק הוא לא מיידי. באמת, באותה זירה, דגימה מסוימת שנלקחה בגלל השחזור ובגלל הניסיון לחזות קדימה מה יכול עבריין לבצע באירוע כל כך חמור, במצב של זירה שבאמת היה קשה להיות בו, השחזור של האירוע הזה והמקום שממנו התקבלה החלטה לקחת את הדגימה הזאת, ושבסופו של דבר היא הייתה זו שהביאה לזהות גילוי העבריין, עצם העובדה שהשחזור המחשבתי שלך הצליח להניב ממצא שבסופו של דבר הוביל לגילוי, אני חושבת שזה הסיפוק הגדול שגורם לי כל בוקר לקום ולרצות להמשיך להגיע לעבודה הזאת.
אם אתם רוצים לשמוע עוד על מאחורי הקלעים של עבודת המשטרה, חפשו את הפודקאסט שלנו, סיפורים מהניידת, באתר או באפליקציות השונות.
מערכה שלישית. אינטרובנק. בשנים האחרונות אני עוסק בגישה לחקר המדיה ששמה Media Ecology. הספר האחרון שכתבתי, קוד סמוי, הוא ניתוח של השפעת הטכנולוגיות החדשות שמקיפות אותנו באמצעות שימוש בכלי המחשבה והניתוח שמספק את הגישה הנפלאה הזו. אחד האנשים המרכזיים בגישת המדיה אקולוגי, שגם העניק לה את שמה, הוא ניל פוסטמן. הוא כתב בספרו אובדן הילדות משנת 1985 את המשפט הבא. התודעה הציבורית טרם עיכלה את העובדה שטכנולוגיה היא אידיאולוגיה. ללא הצבעה, ללא פולמוסים, ללא לוחמת גרילה. זוהי אידיאולוגיה טהורה. זוהי אידיאולוגיה ללא מילים, ובשל היעדרן היא יותר רבת עוצמה. עכשיו, בואו, אפשר להירגע, פוסטמן לא מדבר על קונספירציה. בתוך הטכנולוגיות שלנו אין סוכנים של הדיפ סטייט, בין לדן לא יקפוץ מתוכן עם מטול RPG, זו לא מזימה של ליברלים או שמרנים. פוסטמן מדבר על כך שלכל טכנולוגיה יש הטיה או נטייה לייצר סוג מסוים של סדר יום. לטלוויזיה, טען פוסטמן, יש נטייה להפוך כל דבר לבידור. ומהרגע שהנטייה הזו השתלטה לתרבות האמריקאית, אמריקה הפכה לאומה שהופכת כל דבר לבידור. גם לטכנולוגיות אחרות יש נטייה לייצר סדר יום מסוים. כאשר טוויטר בא לעולם, היא אפשרה לנו לתקשר במקבצים של 140 תווים. ההגבלה הזו חייבה אותנו לדבר בקיצור, וכדי שדיבור מקוצר יהיה אפקטיבי, הוא צריך להיות כמה שיותר סנסציוני, כמה שיותר מושך. זה ממש לא מפתיע שהטכנולוגיה המרכזית שמשמשת את דונלד טראמפ היא טוויטר. כי טוויטר היא התגלמות האישיות שלו, היא התגלמות השיח שמועדף עליו. מהרגע שהנטייה של טוויטר תפסה, היא החלה להשתלט על יותר ויותר טכנולוגיות. ויין, סנאפצ'אט, אינסטגרם, טיק טוק, הן כולן בנותיה של טוויטר, רק בפורמט אחר. בעבר, פרסומת ממוצעת בטלוויזיה נמשכה 30 שניות. היא סיפרה סיפור קצר, ובסופו היה פאנצ'ליין מצחיק, והנה השם של המוצר. אבל פרסומת ממוצעת ביוטיוב או בפייסבוק מתחילה עם הפאנצ'ליין, כי יש לה בסך הכל 5 שניות לשכנע אותנו להמשיך ולצפות בה. מכירים את טייסטי? הסרטונים האלו שמראים לך איך לעשות ארוחת גורמה ב-60 שניות? זה הטוויטר של הבישול. זה מה שמתחבא בתוך טכנולוגיות רבות שבהן אנחנו משתמשים. נטייה שמחלחלת לתרבות שהופכת לעדשה, שדרכה אנחנו מביטים בעולם. סדר היום של הטכנולוגיה גם מעדיף סוג מסוים של אנשים. טינדר מעדיפה את היפים על פני העמוקים. טוויטר מעדיפה את הקיצונים על פני המאוזנים. אובר מעדיפה את הפרילנסרים על פני הסחירים. החוק הראשון של הטכנולוגיה הוא שהיא תמיד נותנת לנו משהו ולוקחת משהו חזרה. אנחנו יודעים לענות על השאלה מה היא נותנת לנו. זה סימן הקריאה. אנחנו הרבה פחות מוצלחים עם מה היא לוקחת חזרה. זה סימן השאלה. ייתכן שבעשור הקרוב נתקרב למצב שבו נוכל לדבר לבחורה הקוריאנית שמולנו בעברית. והטכנולוגיה תדע לתרגם בזמן אמת את הדברים שלנו לשפה שלה. איזה יופי של סימן קריאה. אבל מה אנחנו מאבדים כאשר אנחנו מוותרים על הצורך ללמוד שפה חדשה? אילו ניואנסים תרבותיים הולכים לאיבוד בתרגום המכונה? איזה סוג של קרבה אנחנו מפספסים מהרגע שאנחנו לא מוכנים עוד להתעמק ביקום הלשוני של מי שעומד מולנו? סימני השאלה צריכים להטריד לא רק אותנו, משתמשי הטכנולוגיה, אלא גם את האנשים שמפתחים אותה. היזמים והמפתחים צריכים לעסוק לא רק בשאלות מעולם התכנות, השיווק וההנדסה, אלא גם בשאלות מעולמות הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. בעולם שבו האוטונומיה שלנו נמצאת בסכנה, כיוון שטכנולוגיות מקבלות חלק עצום מההחלטות עבורנו, יש חשיבות עליונה למנגנוני שקיפות ואמון, ואלו צריכים להיות מובנים ומוטמעים בתוך הטכנולוגיה, ברמת הקוד ממש, לא כהבטחה שניתנת בהודעה לעיתונות. הטכנולוגיות שבהן נשתמש בעשור הבא יהפכו את החיים שלנו לקלים יותר, אבל גם למסובכים יותר. הן יגרמו לנו להביט בהערצה בטכנולוגיות השונות ולשאול את עצמנו, ריבונו של פתח תקווה, איך הסתדרנו קודם לכן? אבל אם לא נדאג להוסיף כמה סימני שאלה על ההתפעלות הטבעית שלנו, אם לא נדרוש ממפתחי הטכנולוגיה לחשוב על התרבות ולא רק על התכנות, נשאר עם הרבה פתרונות מגניבים שמאפשרים לנו חיים יותר נעימים, אבל גם יותר ריקים, ואולי אפילו יותר מפחידים. אני לא קורא לחיסול הטכנולוגיה. היי, הלו, היי, אני מנחה פודקאסט שלם שמוקדש להתענגות על הטכנולוגיה. אני מת על טכנולוגיה, אני ממש אוהב לחיות בתקופה שבה אני חי. בכל הקשור בטכנולוגיה, לא הייתי מחליף אותה על פני חיים בכל תקופה אחרת. אבל אני דוגל בגישה אקולוגית להבנת הטכנולוגיה, ואקולוגיה, בהגדרה, היא גישה שקורית לאיזון. אחרי שני עשורים עמוסים בסימני קריאה, אני קורא לנו, לכולנו, להחזיר בעשור השלישי את האיזון, ולהחזיר חזרה לתמונה כמה סימני שאלה. זו הסיבה שאני קורא לנו, לכולנו, להפוך את העשור השלישי לעשור של האינטרובנק. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וסימני הפיסוק שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.